השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, והפעם קצת מאתגרת, יום ראשון השבוע, אנחנו משדרים הפעם ככה די בשילוב, אני בצרפת עכשיו, אז ככה שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה של הקלטה, ואני מעביר את זה ומנסים שזה יהיה בסדר, אז אני מקווה שהתוכנית תעבור לשלום ובשלום ומה שאתם תרצו. איתי באולפן לא אחר מה שמוטי קופר הטכנאי, פנחס בינדר הוא זה שעזר לנו עם ההקלטות והדברים, ואנחנו פה בעזרת השם לתוכנית מיוחדת, לפתיחת השבוע שלנו, ובעזרת השם להתחזק בכמה וכמה דברים, כאשר במרכז התוכנית שלנו נדבר על חמישה דברים שיתנו לנו קצת יותר ביטחון עצמי. אין מה לעשות, צריכים להיות חזקים, נראה איך אנחנו נותנים את הביטחון העצמי הזה קודם כל לעצמנו, לאחר מכן לסובבים שלנו, יהיה רצון גם לילדים שלנו. ננסה לדבר על כמה וכמה דברים, איך זה קשור לפרשה שלנו, איך זה קשור בכלל לאתגרים שבאים לביתנו ולפתחנו יומה ולילה. ננסה לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה טובה ביותר. אז שוב, קחו את זה בחשבון שזו תוכנית קצת מאתגרת, כי אנחנו עושים את זה בצרפת, עם הקלטות, עם עניינים, אז קבלו את זה באהבה. איך עושים את זה ואיך לא, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, יקירה, אז בואו נתחיל. חמישה דברים שיתנו לנו יותר ביטחון עצמי. כמובן שביטחון עצמי וערך עצמי, זה שני דברים שהולכים יד ביד. כמובן שאנחנו רוצים להבין ביטחון עצמי או ערך עצמי זה לא הכוונה גאווה, ממש לא. ויומר משה אל אהרון, הוא אשר ידבר השם לאמור בקרובי הקדש. זאת אומרת, משה רבנו מסביר לאהרון, וככה מסביר את זה רשי, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום. משה רבנו אומר לאהרון, תקשיב, אני יודע שהמשכן הולך להתקדש במיודעיו של מקום. זאת אומרת בקודקודים. והייתי סבור, או בי או בך. עכשיו רואה אני כביכול שהבנים שלו גדולים ממני וממך. אז הוא רואה את נדב ואביהו שהם על ידיהם מתקדש המשכן, והם גדולים ממני וממך. אני לא מבין את הדבר הזה. משה רבנו הרי האיש ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. נו, אז אם הוא בשיא השלימות והענבה, איך הוא אומר, תקשיב, עתיד להתקדש הבית במקודשיו. תקשיב, זה או אני או אתה. לכאורה, אתה מבין? ככה יאה לדבר לאדם שהוא ענב? תשובה היא כן. אדם שהוא ענב, זה לא סותר שהוא לא מכיר במעלה שלו, בחשיבות שלו, בסדר? יש לנו את המעלות, יש לנו את החשיבות, יש לנו את הביטחון העצמי, אבל זה לא אומר שאנחנו יותר טובים ממישהו אחר. אנחנו צריכים להבין את הערך של עצמנו. צריכים לתת לעצמנו את הביטחון העצמי, מכיוון שהביטחון העצמי הוא זה שיכול לעזור לנו בתחילה. נקרא זה בתפקוד היומיומי, בשאיפות שלנו, בהשגת המטרות שלנו. היום אתה חייב לא מרפקים, לא פרוטקציה, אבל אתה כן חייב להאמין בעצמך. את חייבת להאמין בעצמך. כמעט לא תאמיני בעצמך, לא משנה מה יגידו לך, לא משנה כמה יחמיאו לך, לא משנה כמה תראי תוצאות חיוביות. תכף נראה אם אני הורס לעצמי ואני אומר, כן, זה היה פוקס, מזל שמתחילים, את סתם מחמיאה לי, זה לא באמת נכון. אז אני הורס לעצמי, וברור שאם אני הורס לעצמי, אף אחד לא יכול לצאת אותי מהפלונטר של עצמי. אז מה עם חמשת הדברים שיתנו לנו ביטחון עצמי? בואו נלמד אותם אחד לאחד, לאט לאט, אין לי בעיה שתרשמו, ואין לי בעיה שלא תרשמו, אבל ודאי שתקשיבו. נקודה ראשונה, נא לשנות את הדרך שאתה מדבר לעצמך. שימו לב טוב, יסוד אדיר, אף אחד לא יתעלל בנו יותר מאשר אנחנו מתעללים בעצמנו. תדעו לכם את זה, אף אחד לא יתעלל בך בחיים שלך יותר מה שאתה מתעלל בעצמך. ואני אומר לך, תבינו, אנשים שעושים, אוקיי, עשו משהו לפני 5 שנים, עדיין מרביצים לעצמם, איך עשינו, מה עשינו. עכשיו אני שוב, תמיד אני לא אזלזל במעשים לא טובים שעשינו, אבל להמשיך להרביץ לעצמנו, לכעוס על עצמנו, מה זה נותן לי? שימו לב טוב מה אתם אומרים לעצמכם בראש. אם הייתם מדברים ככה למישהו אחר, לפי דעתי הוא לא נשאר אתכם הרבה זמן. אם מישהו אחר היה מדבר אליכם ככה, גם לא הייתי נשארים איתו לאורך זמן. אז למה כשאנחנו מדברים לעצמנו בצורה פוגענית, בצורה מזלזלת, לא בצורה גלויה, אף אחד לא שומע את זה מכם, זה אתם מול עצמכם. ולכן, לא שייך להיות בעל ביטחון עצמי אם אתה כל הזמן יורד על עצמך בתוך הראש. לא שייך, תזכרו את מה שאני אומר לכם, לא שייך להיות בעל ביטחון עצמי, אם אתה בפנים, לא כלפי חוץ, כלפי חוץ אדם יכול לשחק אותה, כאילו בעל ביטחון, והוא יודע הכל, וברור שכן, אבל בפנים הוא אומר לעצמו, על מי אתה עובד? הרי אתה לא שווה, אתה באמת לא שווה שום דבר, אתה סתם איסטר בלגינה, בוא, אתמול נפלת, שלשום נפלת, אין לך, אתה לא רציני, נהדר. אם זה מה שאנחנו מדברים לעצמנו בראש, אם זה מה שאת אומרת לעצמך, לא יעזור שום דבר, ולכן הנקודת ההתחלה שלנו, לזכור שאנחנו יכולים להרוס לעצמנו את החיים, או יכולים להבדיל, לבנות עצמנו את החיים, לכן השלב הראשון, על מנת להקנות לאדם יותר ביטחון עצמי, זה לשנות את הדרך שבה אתה מדבר לעצמך. עכשיו, גם אם אנחנו לא יכולים לשלוט על המחשבה הראשונית, שימו לב טוב, תבינו שאיך שאנחנו מדברים לעצמנו, זה הרגל. וכמו כל הרגל, לא משנים הרגל בין לילה. אין דבר כזה. אין לי בעיה להתחיל להשתנות בין לילה. זה בסדר גמור. אבל ודאי שזה לא יהפוך חלק ממני תוך לילה, גם לא תוך שבוע, אולי גם לא תוך שלושה שבועות. זה תהליך, זה תהליך שככל שאני אתמיד בו יותר, ככל שאני אתאמן בו יותר, אז הרגל, חזרה, תהפוך להרגל, הרגל יהפוך להיות טבע, והטבע יהפוך חלק ממני. אבל זה תהליך, אני לא מצפה ברגע אחד שזה יקרה. גם אם אני מבין את זה בשכל, זה ייקח לי זמן ליישם את זה. ולכן הנקודה הראשונה היא לשים לב איך אנחנו מדברים לעצמנו. עכשיו, גם אם אני לא שולט, אמרתי לכם, על המחשבה הראשונית, יש כלל, ואנחנו מדברים על זה הרבה בתוכניות, או בכלל, בסדנאות, או בקורסים שאנחנו מעבירים, מי שהיה כבר מנסתם מכיר את זה, שאני תמיד אומר שאנחנו זה לא המחשבות שלנו. אנחנו זה לא המחשבות שלנו. יש לי מחשבה. מחשבה זה כמו ריח שאני מריח עכשיו, או כמו איזה משפט שעכשיו אני רואה מול העיניים שלי, אני זה לא המשפט הזה, בסדר? במוח שלנו יש מחשבות. המחשבות הראשוניות, הכוונה אלה שקופצות לנו בצורה אוטומטית, ברוב הפעמים, בדיוק לא בהתחלה, אין לי שליטה עליהן. אז אם אני עכשיו עושה איזשהו דבר מסוים, ועשה לי טעות, וקופצתי מחשבה, טמבל, אין לך תקנה. יופי. זו המחשבה הראשונית, שוודאי שאיננה חיובית, אבל ברמת העיקרון, אין לי עליה שליטה, היא קפצה לי, אמרת לי הרב, כשאני מדבר לעצמי, הנה אתה רואה, ישר קפץ לי בראש, אני טמבל, שאני תקנה, שאני מחור, או שהשם שונא אותי. אז כשאני אומר, לשים לב ולשנות את הדרך שבה אתם מדברים לעצמכם, זה מורכב משלושה חלקים. חלק ראשון, זה החלק של ההתבוננות. זאת אומרת, להיות מודע לאיך שאני מדבר לעצמי, לשים לב, כל פעם שיש משפט מסוים בראש, כל פעם שאתם עושים איזשהו מעשה, חיובי יותר, חיובי פחות, מה אתם אומרים לעצמכם? אז השלב הראשון הוא שלב המודעות. השלב השני, זה לשאוף כמובן שהדיבור יהיה חיובי. אך מה קורה כאשר הדיבור האוטומטי איננו חיובי? הוא של הלקאה עצמית, של ירידה, של פגיעה, של זלזול. נהדר. אז נזכור שאין לי שליטה על המחשבה הראשונית. אבל מה שאני כן יכול לשנות, וזה יהיה הדבר השלישי, אחרי שאני התבוננתי, אחרי שהבנתי שמחשבה הראשונית אולי אין לי עליה שליטה, יש לי ודאי שליטה על המחשבה השנייה. אני רוצה להבין שהמחשבה השנייה, פירוש דבר, האם אני מאמין למחשבה הראשונה? לצורך העניין שהמחשבה הראשונה ירדה עליי, זלזלה בי, פגעה בי. האם אני מאמין למחשבה הראשונה? האם אני ממשיך באותו כיוון? כי בדרך כלל המחשבה השנייה זה כבר פועל יוצא שלי. בבחירה מודעת או לא מודעת, אבל המחשבה השנייה היא בידיים שלי. אז במידה וקפצה לי מחשבה בראש, טמבל, אין לך תקנה, יופי. ואני מוצר את עצמי, אומר, טמבל, אני לא, בסדר? עשי לי טעות, אני אוכל לתקן אותה, אני אוכל ללמוד ממנה. זאת אומרת שאני מיד בולם. ואני ישר מסתכל איך אני מדבר לעצמי, או שאני עושה ישר יוטרן, פונה אחורה, או מכניס לרוורס. זאת אומרת, אני לא נותן לרכב להמשיך להידרדר, זה מה שאני יכול לעשות. זאת אומרת, המחשבה הראשונה, אין לי שליטה, מחשבה שנייה, כן, והמחשבה השנייה אני רוצה לשאול את עצמי, מה אני יכול ללמוד מזה? איך אני יכול להשתפר? גם אם הייתה נפילה, מה הם הדברים הטובים שאני יכול ללמוד בכך, התאפקתי עד עכשיו, לא משנה מה. הנקודה העיקרית היא שלב ראשון, נא לשנות את הדרך שבה אתה או את מדברים לעצמכם. הידד, היי אח. נקודה שנייה. להתחיל ללמוד להביא דברים לידי סיומת. Follow through, זה נקרא באנגלית. זאת אומרת, התחלת משהו, סיים. ואני לא מדבר דווקא דברים גדולים, גרנדיוזים, להפך. דברים שיותר בידיים שלנו. והדברים שבידיים שלנו הם הדברים היותר קטנים. לא בטווח הרחוק, לא בעוד שבוע, שבועיים, חודש, אלא עד הרבה, ביום יום. איך שאתם עושים משהו אחד, ככה בדרך כלל אתם עושים הכל. עוד פעם, איך שאתם עושים דבר אחד בחיים שלכם, זה בדרך כלל איך שאתם עושים כל דבר בחיים שלכם. זאת אומרת שאם אני מחרטט דבר מסוים, אז אני בדרך כלל חרטטן בעוד הרבה דברים נוספים. אם אני משתדל לא להיות מושלם, אין דבר כזה, אבל אם אני מנסה להשתדל במקסימום שלי, אמרתי משהו, אני עושה את זה. התחלתי, אני אסיים. ברגע שאני הולך בכיוון כזה, אני ודאי נותן לעצמי הרגשה שאני אדם רציני. אמרתי, עשיתי. תנסו לדמיין איך החיים שלכם היו נראים אחרת אם הייתם מיישרים קו עם מה שאתם אומרים, מיישרים קו עם מה שאתם מבטיחים. הבטחתם משהו, קיימו. אמרתם משהו, תעשו. התחלתם משהו, תסיימו. ברגע שאתה הולך בצורה הזאת, התת מודע שלנו, צריכים להבין את זה, הוא עוקב אחרינו בלי שלשים לב כביכול. עכשיו, בכל פעם שאתה או את עומדים בדיבורכם, אמרתם, עשיתם, התת מודע רושם את זה, תקשיב, הוא רציני הבחור הזה, הוא עמד בדיבורו. אותו דבר, אבל להפך, מה קורה אם הבטחתם משהו לעצמכם, לא לאף אחד אחר, לא צריך דין וחשבון לאף אחד, אף אחד לא יודע מזה. אמרתם שאתם קמים בשעה מסוימת ולא קמתם, החלטתם שאתם מגיעים לתפילה בזמן ולא הגעתם, החלטתם שאתם לומדים משהו מסוים ולא למדתם, יופי, אז התת מודע רושם, הנה עוד פעם הוא לא עמד בדיבורו, הבטיח, לא קיים, אמר, לא עשה. איזה אפס. שימו לב טוב, התת מודע שלנו כמו ילד קטן שיושב וצופה בך, והוא רושם כל דבר. הנה, פה הוא לא עמד בדיבור. הנה, פה הוא כן. עכשיו, אם יש לך יותר פעמים שלא עמדתם בדיבורכם, ממילא הערך והביטחון העצמי שלך יהיה נמוך. אני לא נביא, אבל 100% ככה זה עובד. מכיוון שאתה מסתכל על עצמך במולה לא מודע, ואם אתה אמרת משהו ואתה לא עושה, הבטחת משהו ואתה לא מקיים, זאת אומרת, מסקנה, חרטטן. אז אם אתה חרטטן, ברור שהערך והביטחון העצמי שלך יהיה בקנטים, יופי. אבל אם אתה מתחיל לעמוד בדיבורך, התחלת משהו, אתה מסיים, אתה תמודה אומרת, תקשיב, בוא נע, המושיקו הזה, הוא נהיה רציני. כל מילה שלו זה מילה, באמת. מה שהיא אומרת, תרחה לי, היא עושה את זה. היא משלימה עד הסוף, היא התחילה, היא מסיימת, היא לא מבטרת לעצמה. וואו, הביטחון והערך עצמי עולים וגוברים. אז הדבר השני, נא להביא לידי סיומת. זאת אומרת, גם קיבלתם משימה כלשהי, ואתם רואים שאתם לא מצליחים לעמוד בכל המשימה. אז שלא יהיה לכם מצב של הכל או לא כלום. או שאני עושה את המשימה מושלם, או שאני לא עושה כלום. תנסו לחשוב מה אתם יכולים כן לעשות. בסדר? בואו נלמד את זה אולי ככה מליקוטי מוהר"ן. למה לא? ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ר' פ' ד'. על המשנה באבות, אומר הרי שמאי, עשה תורתך קבע, אמור מעט, עשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מה זאת אומרת עשה תורתך קבע? אני ידעתי עד היום, עשה תורתך קבע, כוונה היא, אמרת משהו, שזה יהיה כמו מסמרות, קבעת, תעשה. עכשיו זה נכון, אז זה מאוד מתאים לשמאי, אתה יודע, מידת הדין כזה, תקשיב, תהיה רציני. אתה חייב קביעות איתים לתורה, לא משנה מה יהיה, לא יהיה גשם, שמש, קר, חם, האמא, האישה, הילדה, הסבתא, הממשלה, החיזבאללה, לא משנה מה, יש לך קביעות איתים, תהיה רציני, יופי. אבל רבי נחמן מביא, בקוטי מוהר"ן, חידוש שלא, לא הכרתי. הוא אומר שקבע זה לשון גזלה, כמו שכתוב מביא במשלי, כף ב' פסוק כף ג', וקבע את קוביהם נפש. היינו, שאני מצטט, כן? שאדם צריך לגנוב מזמנו ללמוד תורה. וזה מה שאמר רבנו לאחד שהתלונן, ואם בשם כאילו על רבי נחמן, שאחד שהתלונן לפניו, שאין לו פנאי ללמוד מחמת, שעוסק במסע ומתן. תשמע, הרב, אני עסוק ביזנס, אני אומר לך, המצב שלי לא פשוט. אז רבנו זל אמר לו, שחכמנו הקדושים אמרו, ששואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? הגמרא מסכת שבת, אחת השאלות במבחן, אימא לב, במבחן, לעתיד לבוא. הולכים לשאול את הגברים מבינינו, מאיתנו, קבעת עיתים לתורה? אז אני ידעתי עד היום, השאלה היא מהלכה, אתה יודע, קביעות עיתים. אתה יודע, מה זה קביעות עיתים? יש לך שעה שאתה ודאי לומד בתורה. יופי. אבל מביא רבי נחמן חידוש, שהיינו ששואלים אותו, האם גזל מן הזמן שהיה תרוד בעסקיו ללמוד תורה? כי קבע הוא לשון גזלה. לכן התנא הקדוש אומר לאדם, עשה תורתך קבע, לשון גזלה שתגזול מהזמן שלך קצת תורה בכל יום. תקשיב, תגזול תורה כל יום. קצת, עוד פעם גזלת, עוד פעם גזלת. מצוין. זה שלך, מה שנקרא, עשה תורתך קבע, אני רוצה שתהיה רציני. אבל איך אני אעשה את זה, כבוד עליו? איך אני אעשה את זה? הנה, קח טיפ. אמור מעט. מה זאת אומרת, אמור מעט? תאמר לעצמך שאתה הולך ללמוד רק מעט, אומר. ואחר כך תראה אשר עשה, והרבה תלמד הרבה יותר ממה שאמרת. מה זאת אומרת? שימו לב טוב. אם אתה הולך להגיד, אתה יודע מה? אני הולך ללמוד עכשיו 10 שעות רצוף, הרב. תחילת שבוע אני הולך לתת בראש, בעזרת השם, 10 שעות עליי, ותעני דיבור. יופי. קבעת 10 שעות, ובפועל למדת 5 שעות. נו, איך אתה מרגיש? לא, לא אדם רציני, תמיד, אמרתי 10 שעות ו... 5 שעות, מה זה 5 שעות? בקושי חצי, בקושי חצי, איזה אפס אני. שימו לב טוב, אתה פוגע בערך העצמי שלך. א', אמרנו בגלל הנקודה הראשונה, שים לב טוב לדיבור הפנימי שלך, והדיבור הפנימי מאוד יורד, מאוד מזלזל, מאוד מקטין, מצד אחד. מצד שני, גם לא עמדת במה שאמרת. אמרנו, בוא ננסה לעשות את זה שאנחנו יכולים להביא לידי סיומת. אמרת משהו, תעשה את זה. יופי. אז במקום להגיד 10 שעות, קח את העצה של התנה, אמור מעט. אתם מבינים? בואו ננסה לקחת משהו שאנחנו כן יכולים לעמוד בו, שלא יהיה מצב של הכל או לא כלום, אלא אדרבה, בואו ננסה א', לגנוב, גם אם אנחנו לא מצליחים הכל, תגנוב זמן לתורה, קבעת עיתים לתורה, עכשיו אני לוקח את זה על תורה וקחו את זה לכל דבר בחיים שלכם. אני מנסה לגנוב מה שאני יכול, ואני מחזק את עצמי. אתה רואה שאפילו שמאי במידת הדין אומר לך, תעשה תורתך קבע, יש לך עסקים, יש לך בלגן, יש לך עומס, יש לך, לא יודע, הילדים, האישה, כל מיני אתגרים כאלה ואחרים, תנסה לחשוב מה אני יכול לגנוב לעצמי, איך אני יכול ככה לחטוף, בעזרת השם, משהו חיובי לעצמנו. אז זה יעשה תורתך קבע. אמור מעט. זו הטכניקה, אמור מעט, פשוט תגיד קצת, תגיד שאתה הולך לעשות משהו קצת. הנה, באנו לספר פה, יש פה סיפור על המאור הענת, סכנאי רבי נתן, רבי נתן שעבר עליו מה שעבר בכל יום, צרות, איסורים, טרדות ובלבולים, עוגמת נפש וחלישות הדעת, עד שהיה קשה לו ללמוד כמו שרצה. ענה ואמר לו רבנו, מעט גם כן טוב. שמעתם? תראו איך מרימים את הערך העצמי של האדם, מעט גם כן טוב. ולכן, כשבא לבית המדרש והתחיל ללמוד מעט, ואחר כך אמר לעצמו, אתה יודע מה, אלמד עוד מעט, וכן בכל פעם אמר לעצמו שילמוד עוד מעט, עד שראה שלמד הרבה, הוא אומר, וזו עצה טובה מאוד לכל אדם, שיש לו צרות ואיסורים ובלבולים ועובר עליו מה שעובר, עד שנדמה לו שאף פעם לא יוכל ללמוד, לכן הוא צריך לגזול מזמנו ללמוד תורה, שזה עשה תורתך קבע. ופה יש לנו את הטיפ הגדול, שאמור מעט, אבל בפועל חמוד שלי, במקום להגיד, אנחנו ללמוד 10 שעות, 20 שעות, לא יודע מה, אתה יודע מה, תעני דיבור עכשיו מהבוקר, יומיים הרב, יומיים, 48 שעות. לא, אמור מעט, בוא תתחילי משהו קטן, ואז בפועל חמוד שלי, עשה הרבה. בפועל אתה תראה שאתה תספיק הרבה יותר ממה שאתה חושב. אבל עם כל המצב שלך, אתה עובר צרות ואיסורים, אדרבה, גם זה נחשב הרבה, כי לפעמים צרה אגרה, וגם לך אתה תספיק הרבה יותר, כי אתה בא בשושו, אתה לא בא מפרסם, אני ואני ואני, אתה חוטף. ובסופו של דבר, אם כבר הסברנו את זה, אז בואו נגיע לדבר האחרון שאומר שמי, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. עם כל מה שעובר עליך, מבין בשמר המנחם פה, ראה להיות סבלן גדול לכל אחד הבא אליך, ותקבלו בסבר פנים יפות, תחזקהו, ותאמצהו, ותעודדהו, ותמשכהו, על אף שעובר עליך מה שעובר. אשרי מי שזוכה לקיים את זה, ואז טוב לו בזה, ובבא, והבן למעשה. עד כאן דברי ליקוטי מוהר"ן, בסימן ר' פ' ד'. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. מה זה הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות? זאת אומרת, למרות מה שאתה עובר, אתה צריך לקבל כל אדם, לחזק אותו, לאמץ אותו, לעודד אותו. נו, קודם כל תתחיל גם עצמך. אתה פוגש את עצמך, הווה מקבל את כל האדם, כולל אותך חמוד שני, בסבר פנים יפות. כי אם אנחנו רוצים באמת להרגיש טוב עם עצמנו, ולהרגיש טוב עם מה שקורה איתנו, ולהעלות את הערך העצמי שלנו, אז דיברנו כרגע על שני דברים. א', נא לשנות את הדרך שבה אתה מדבר לעצמך. אמרנו שאף אחד לא מתעלל בך יותר מה שאתה מתעלל בעצמך. אז נא לשים לב למחשבות. המחשבה הראשונה, השנייה דיברנו, נהדר. דבר שני אמרנו, נא להביא לידי סיומת. התחלת משהו, תעמוד בדברים האלה. אנחנו רוצים להתקדם, התת מודע שלנו מסתכל עלינו, רואה איך אנחנו מתנהגים, וכך הוא מסתכל על כל התמונה הכללית. אבל, מה עם שלושת הדברים הנוספים? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בזאת השם בחמישה דברים שיעזרו לנו, שיתנו לנו קצת יותר ביטחון עצמי. אנחנו רוצים לשפר את המצב רוח שלנו, ואת הערך העצמי שלנו, ושל ילדינו וסביבתנו. כי אני אומר את זה מפורש, אנחנו צריכים לדעת את זה שהרבה באמת תלויים בנו. והורים שהם ביקורתיים, משפחה שהיא מאוד תובענית, אני לא אומר, אנחנו צריכים לשאוף לשלמות, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לא לוותר לעצמנו, ואנחנו לא רוצים להיות סתם עוד איזה מישהו, ואנחנו רוצים בוודאי לא לקבוע מראש שלפלוני אין סיכוי, או לאלמונית אין התקנה. ממש לא, אני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה. אנשים מתהפכים, תדעו לכם. אנשים באמת יכולים, ברגע שאתה נותן להם כל זרע באדמה, אם תיתן לו את התנאים הנכונים, הוא יצמח, יקיריי. כל ילד, כל ילדה, אם יתנו להם את התנאים המתאימים, הם יצמחו, הם רוצים לצמוח, הם רוצים לרצות, הם רוצים להרגיש שווים, הם רוצים להרגיש מוצלחים. אין אחד או אחת מאיתנו שלא רוצים את זה. לא משנה אם אנחנו ילדים קטנים, לא משנה אם אנחנו בגיל ההתבגרות, לא משנה אם אנחנו בני 50, כי בתוך תוכנו יש בכל אחד ואחת, אחד ואחת מאיתנו את הילד הקטן הזה שרוצה שיעריכו אותו ורוצה להרגיש שווה, והוא לא רוצה כל הזמן שישבו אותו לאחרים ויתנו לו הרגשה שהוא לא שווה שום דבר, ולא משנה מה הוא מנסה, הוא לא מצליח. בסדר? אז בלי קשר, אז אני צריך להודיע לכם שאני לא אשכח, ביקשו ממני, אז כדעתי יום חמישי את זה, ואנחנו יודעים גם עכשיו, אנחנו עושים אחרי פסח קורס הנחיית הורים, אבל במיוחד לנשים, השראה אמהית, בסדר? אם את רוצה להיות אמא השראה, מה שנקרא, כדי, אני תראה, אני צריך לחזור אולי גם לגברים, גם לנשים, אבל חייתנו לקחת מישהו אחד מבני הבית, ולצייד אותו בכלים, וזה לא משנה מאיזה גיל, יהיה רצון שילמדו את זה לפני שילדים נולדים בכלל, אבל זה נכון גם לילדים בגיל קטן, גם לילדים בגיל מבוגר יותר, גם לילדים עם בנוער מתמודד, מה שנקרא, גילים של גילי ההתבגרות, אנחנו משלבים, גם אני מוסר את הקורס הזה, וגם הבאנו שתי מומחיות, אחת בהנחיית הורים לגיל הצעיר, כאימא אל אימא, מה שנקרא, הבאנו גם גרפולוגית, שיהיה לכם שלושה שיעורים, שיסבירו לכם על ציורי הילדים, איך אפשר לנתח מציורי הילדים, כי לפעמים יש ילדים סגורים, שאתה יודע, האם הם סגורים בגלל שאנחנו לא מדברים איתם, האם הם סגורים בגלל שאנחנו לא מקשיבים להם, יש עשרות סיבות למה באמת הילדים שלנו הם יותר סגורים, בצורך העניין, ממה שהיינו רוצים שהם יהיו, אבל מה שבטוח שאפשר לשנות כל דבר ואפשר לשפר כל דבר, אז בשביל זה הקורס הזה נועד, קורס השראה הורית, או השראה אמהית, איך שתרצו, קורס של חודשיים וחצי, 10 מפגשים, מסע שלם שכל שבוע אנחנו נפגשים אחרי פסח וסוגרים את הרישום השבוע, לכן אנחנו בלחץ קצת לסגור, לפרסם כדי לסגור את זה, אנחנו סוגרים את הרישום השבוע הזה, ככה שמי שרוצה או רוצה שאשתו תהיה להצטרף לקורס הזה, 10 שבועות עם כלים כיצד לעזור לילדים שלנו, שלא נערוס אותם יקיריי, שלא נשבור אותם, שנדח לגדל אותם, זה נחת לדורי דורות, ובינינו אין לנו כמעט דבר יותר חשוב מהילדים שלנו, בינינו, אנחנו מוכנים הכל לעשות בפלהם, אבל לפעמים אנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות, אנחנו חסרי עונים, אם זה ילדים שמתחצפים, ואם ילדים שלא מושמעים, ואם הילדים בגלל שהם חלשים בלימודים, האם זה תלוי בנו, האם אנחנו יכולים באמת לתת להם משמעת, זה הכל מתחיל איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, ואיך הערך העצמי שלך כאימא, ואיך הערך העצמי שלך כאבא, וזה מתורגם לילדים, ואם אנחנו יודעים להעריך את זה נכון, ולא מתוך גאווה, אלא באמת לדעת את הערך שלנו נכון, אנחנו נוכל להעביר את זה גם לילדים. בקיצור, כל זה ועוד בקורס שנפתח מיד אחרי פסח, זה הקורס הראשון, אחרי זה לנו דברים נוספים, אז אנחנו סוגרים את הרישום השבוע, כוכבית 8268, זה הקורס של הנחיית הורים, יותר נכון השראה הורית, או קורס לנשים בלבד, זה בערב, כולל, אמרתי לכם, גברת לילך מרון, שהיא זאת שתהיה, שתחרית על הגיל הרך, אני אשמע על הגיל היותר מתבגר, גרפולוגית, קיצור, אנחנו עושים קורס משולב עם כל הדברים, אבל אני נותן את המעטפת של הכל, אז ככה ש10 שבועות איתי, כוכבית 8268. טוב, בוא נמשיך. אמרנו להביא לידי, התחלנו כך, התחלנו לשנות את הדרך שאתה מדבר לעצמך, נקודה ראשונה, נקודה שנייה, להביא לידי סיומת. עכשיו דבר שלישי, תכריח את עצמך לספק תוצאות טובות יותר. שימו לב טוב, אנחנו חייבים כל הזמן לגדול. יש טוענים שיש שישה צרכים לכל בן אדם. כל בן אדם עלי אדמות, יש שישה צרכים בסיסיים, ככה הם מוגדרים. פעם דיברנו על זה, זה לא ירחיב כרגע, אבל על רגל אחת, בסדר? מהם ששת הצרכים הבסיסיים של כל בן אדם? צורך אחד, צורך של ביטחון. עכשיו, כמובן שזה נכון גם לחינוך הילדים, זה נכון גם לזוגיות, ונכון לכל דבר שנרצה בחיים. אבל שישה צרכים יש לכל אחד מאיתנו. וסתם, אני אגיד את השישה צרכים, תבדקו עד כמה הצרכים האלה באמת ממולאים אצלכם מ-0 ל-100, בסדר? 100% זה 100%, 0 זה כלום. אני מרגיש שאין לי את זה בכלל בחיים שלי הרב. או תנסו לראות, אם אנחנו מדברים קצת על ילדים, ואז גם ילדים, תנסו לחשוב באמת כמה מתוך הצרכים האלה זה ממולץ לילדים שלנו על ידינו, בסדר? אוקיי, אז הצורך הראשון זה צורך בביטחון. צורך בביטחון, אדם צריך להרגיש אני במקום בטוח, מקום בטוח, פירוש הדבר, יש לי בית, אני יודע איפה אנחנו גרים, אנחנו יודעים מה, לאן אנחנו משתייכים, מה המגזר שלנו, זה, כמה שזה נשמע אבסורדי, אבל הילדים צריכים ביטחון, גם אנחנו צריכים ביטחון, לאן אני שייך, מי אני, מה אני, מאין באת, לאן אתה הולך, וגם חשוב לא פחות, לפני מי אתה עומד, תן דין בחשבון. אבל עבורנו, תחושת הביטחון, ואת זה צריך להרחיב, ואני אומר לכם היום, כל נושא המשמעת מאוד מאוד רופף. הרבה פעמים אנחנו חברים של הילדים שלנו, צוחקים איתה וכל שטויות, יהיה בסדר וכן הלאה, וזה נפלא וזה נדע וככה צריך להיות, אבל ילדים צריכים הורים סמכותיים, הורים שיודעים מה הם רוצים, הורים שמילה שלהם זה מילה, כל מה שאמרתי מקודם, להביא לדסיומת, אמרנו, קיימנו, זה אחד מהדברים, האלף בית, גם במשמעת וחינוך ילדים, כי אם אתה אומר לילד שלך משהו, אמרת לבן שלך לא, והוא מתחיל מתך לא, ואז טוב, קח תינוק, יופי, מי תינוק בנושא הזה? זאת אומרת, הילד מתחיל להרגיש, אין לי אמא, יש לי איזה דמות כזו של בן אדם גדול פה, אבל אני מנהל אותה. אני רוצה שלא של אמא יהיה לא. אז צריך לדעת מתי אומרים לא, ואולי כמה שפחות להגיד לא, ואז אם כבר אנחנו אומרים לא, אז לדעת לעמוד מאחורי זה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שגם דברים כאלה הם תחושה של ביטחון, שאנחנו חייבים להעניק את זה לילדים, שההורים הם יציבים. אמא אמרה משהו זה משהו, אבא הבטיח משהו הוא מקיים, מילה זו מילה, זה נותן הגשה של קיר, גם אם אומרים לי לא, אני רוצה להרגיש שהלא זה לא, ואל תבחן אתכם, בוא נראה האם זה לא, שאתה יודע, זה לא בדיוק, זה לא קיר, זה אוהל במקרה הטוב, אתה מבין? אז הנקודה הזאת היא של ביטחון, לא נרחיב כרגע, זה לא נושא שלנו, של השיעור שלנו היום, אני עושה את זה בבריף קטן, אבל בקיצור, ביטחון. צורך אחד. צורך שני זה צורך בדיוק ההפך של גיוון. אני רוצה להרגיש שמשהו מגוון לי, מעניין לי. אני לא יכול כל מיני אותו דבר. לא, כן, כן, לא. כאילו, יפה, זה מצוין. אבל יש לנו גם צורך של גיוון. אני רוצה שיהיה לי מעניין, אני רוצה שיהיה לי חווייתי, אני רוצה שיהיה לי כיף, בסדר? אז הצורך השני הוא צורך של חווייתיות, צורך של גיוון, וגם תבדקו האם אתם נותנים את זה בזוגיות שלכם, האם אתם נותנים את זה לעצמכם, האם אתם נותנים את זה לילדים שלכם, או שאנחנו פשוט טיפוסים משעממים, ולפעמים לא כיף להיות לנו לאורך זמן. אז צורך הראשון, אמרנו, ביטחון, צורך שני, גיוון, צורך שלישי, אהבה. אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי. כן, ואוהבים אותי שוב, אני אומר, זה לא הנושא שלנו כרגע חינוך ילדים, אבל האם הילדים באמת מרגישים שאתם אוהבים אותם? ברור, ברור, כן, אז אני אחדש לכם שזה ממש לא ברור. אני מכיר לא עשרות ילדים כאלה ולא מאות ילדים כאלה, שאם אתה תשאל ילד מתמודד בעיקר, בסדר? שהוא לא בדיוק הכי תתלה, והוא לא בדיוק הילד הכי מוצלח בכיתה, והוא לא מביא הכי הרבה נחת להורים יחסית לאחים האחרים, ואם אני שאל את הילד הזה לפי דעתך, תגיד לי את האמת עכשיו, תגיד לי בעיניים, אבא שלך אוהב אותך? אז הרבה פעמים תגיד לי, כן. כן כזה, זה אומר בדיוק ההפך, תדעו לכם. אבל אני אומר לכם, הרבה ילדים יגידו לי, לא, לא, לא אוהבים אותי, אני אקרא את האמת. לא, הם גם אומרים לי את זה. הם גם אומרים לי את זה, שככה, אם אני אמשיך ככה, גם לא ישאר בבית. אז נו, אז אם זורקים אותי בבית, נראה שאוהבים אותי? בוא, תעזוב הרב, זה הכל דיבורים, אכפת לי ביותר מהשכנים, ומה אומרים עליהם, ופסנישט, ואתה יודע, ואני פוגע בשידוחים של האחיות שלי, פי אלף ממני, אתה מבין? גם אני שמעתי את אמא שלי פעם אומרת, חבל שנולדתי בכלל. לא, זה, עזוב, זה בינינו, הרב. תקשיבו טוב. תחושה של אהבה, מישהו בעולם הזה אוהב אותי ולא אוהב אותי כי אני ילד טוב, לא כי אני תלמיד טוב, אוהב אותי כי אני זה אני, כי אני הבן שלו נקודה, כל השאר אקסטרה. וכך אנחנו צריכים להרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בורא עולם אוהב אותנו ככה. ברור שאם אנחנו נתחזק ונשתפר, אז ברור שאנחנו נשדרג את עצמנו ואנחנו נשפר את עצמנו, אבל הנקודה העיקרית, אנחנו צריכים להרגיש שאוהבים אותנו ככה, בגלל שזהו, אני הבן שלך. אז לא אכפת לי איך אני, מה אני אוהב אותך ככה. אז תחושה של אהבה. שוב, קחו את זה לכל דבר בחיים שלכם, זוגיות, או לא משנה מה. האם אנחנו מרגישים שאוהבים אותנו ככה, או שזה אהבה שתלויה בדבר, ורק אנחנו מספקים את הסחורה, ורק אנחנו ילדים טובים? כל הזמן הרגשה צריכה לרצות את כל העולם ואח שלו, הרגשה מגעילה כזאת, שאנחנו בתחרות כזאת, ואנחנו צריכים להוכיח את עצמנו, ואם אני לא מספיק יפה, או רזה, או חכמה, או תתלה, או לא משנה מה, אז כבר לא יאהבו אותי. הרגשה מאוד קשה, חבר'ה, הרגשה מאוד מאוד קשה, ותזכרו תמיד, אנחנו יצורים הישרדותיים, ובתת מודע של האדם, אם לא אוהבים אותו, סלש יזרקו אותו, ואם יזרקו אותו, בהסתכלות השבטית, נקרא לזה ככה, אני לא יכול לשרוד לבד, בסדר? אז ירחיקו אותי מהשבט, ואני אהיה לבד, ואני אמות. אז תבין שאם לא אוהבים אותי, אני זה כביכול כמו פחד מוות. לכן אנחנו כך רוצים שאוהבו אותנו, צורך מאוד בסיסי, צורך שלישי, יופי, צורך רביעי, צורך של כבוד. אוקיי, אוהבים אותו, אוהבים אותי, אבל מתייחסים אליי כמו טמבל. נו, זה לא הרגשה, אני רוצה, יש לי גם צורך של כבוד. כל אחד מאיתנו רוצה להגיד שמכבדים אותי, מעריכים אותו. הוא שווה, היא שווה, וואו, תקשיב, אתה, לא, 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 בסדר? אז זו נקודה חשובה, לא נרחיב בזה כרגע, אבל גם תבדקו. האם אצל הילדים שלכם, האם אצל עצמכם, האם הזוגיות שלכם ככה היא מאופיינת? האם האישה שלך מרגישה שאתה מכבד אותה? האם בעלך מרגיש שאת מכבדת אותו? או ש... תשמע, הוא לא עושה עם עצמו הרבה. הוא לומד. כאילו את מזלזל בזה, זה הרגשה נוראית. בעלך, אם הוא אברך, הוא יושב ולומד, בפרט עכשיו, עם כל מה שקורה בחוץ, מה שנקרא, אנחנו חייבים לרומם ולהרים את קרן התורה, מי שיושב ולומד, עמל בתורה, עליו העולם עומד, כל השכר שלנו זה הכל דרך דרכו. בקיצור, כבוד. נקודה מאוד חשובה, זה הצורך הרביעי, צורך חמישי, צורך של גדילה. טוב, הגענו לצורך שאנחנו בעצם, הכל בשבילו התחלנו, אנחנו צריכים לגדול. רק כדי לסיים את הצרכים שתדעו, אז הצורך השישי הוא צורך של נתינה. זאת אומרת, לא רק שאני רוצה לגדול, אני גם רוצה לתת, להעניק, יש לי משהו להעניק לעולם, להעביר הלאה. בקיצור, אז הצורך החמישי, שבשבילו הבאתי את כל השישה האחרים, החמישה האחרים, זה הצורך של גדילה. תכריחו את עצמכם לגדול. ברגע שאדם גדל, הערך העצמי שלו גם כן גדל. זאת אומרת, אני מרגיש שאני משתפר, הנה הייתי אתמול פה והיום אני שם, וואו, איזה יופי, הספקתי, גדלתי, התקדמתי, בסדר? אז תדחפו את עצמכם כל פעם משהו כמו 10% יותר. למשל, למדת 4 שעות, תן מעשר. עוד 10%, עוד 24 דקות, יאללה, תן. אתה מתכוון לעשות אימון ספורט, 30 דקות, תן עוד 3 דקות. זה לא יהרוג אותך, אבל זה כן ישנה אותך. שימו לב טוב. עוד 10%, אם זה בתפילה בכוונה יותר, אם זה בלימוד התורה, אם זה בעבודה, קצת תעשו אקסטרה. ברגע שאני מעלה את הביטחון העצמי שלי, את הערך העצמי שלי, אני רוצה להרגיש שאני באמת שווה. אז אם אני מוסיף טיפה יותר, חשבתי שאני יכול X ודחפתי טיפה יותר, 10%, לא צריך אפילו יותר, פתאום אני מרגיש, וואו, הנה עשיתי את זה, גדלתי בשנה, לא רק גדלתי, אלא השתפרתי, וזה הדבר השלישי, תכריחו את עצמכם לספק תוצאות טובות יותר, בסדר? דבר רביעי, תדחפו את עצמכם דרך הפחד. שימו לב טוב, האנשים שמצליחים בחיים, זה לא שאין להם פחד, אלא הם פשוט מרגישים את הפחד, ולא מקשיבים לו יותר מדי. זאת אומרת, לא שהפחד ינהל לנו את החיים. כי אם יש לי בוס, שנקרא לו אדון פחד, והוא זה שמנהל אותי, והוא זה שקובע מה אני אעשה, איך אני אעשה, מתי אני אעשה, אז אני מרגיש אפס, תבין? אני מרגיש שאין לי איך עצמי, אין לי שום ביטחון עצמי, אני משקשק מכל דבר קטן, אז ברור שאני לא אצליח. בסדר? זו נקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית, ולכן אם אני רוצה להעלות את הערך והביטחון העצמי שלי, נא לדחוף דרך דרך הפחד, בסדר? להרגיש את הפחד, זה אני נורמלי, אני לא, אין לי פחד, לא, יש לי פחד, אבל אני פשוט מפסיק להקשיב לו. הוא לא זה שמכתיב לי את החיים. בוא נגדיר את זה ככה, שאנשים המצליחנים משתמשים בפחד כנקודת ציון של גבול אזור הנוחות שלהם. תמיד תזכרו, יש לנו האזור הנוחות שבו נוח לנו, לא מפחיד לנו, בטוח לנו, נחמד לנו, נעים לנו, אבל לא בהכרח טוב לנו. ולכן הפחד הוא הוא נמצא על הגבול. ברגע שאני מרגיש פחד כלשהו, סימן יפה, אתה מתחיל להיות בגבול אזור הנוחות, ואתה מתקרב לאזור הגדילה. בסדר? יש לנו שני אזורים, אזור הנוחות שמשיק לאזור הגדילה, הגבול שביניהם זה הפחד. ברגע שאתה מרגיש פחד כלשהו, נהדר, סימן שאתה מגיע לקצה גבול הנוחות שלך, לא קצה גבול היכולת שלך, אלא קצה גבול אזור הנוחות שלך, ואתה עובר לשטח הבא, שהוא שטח הגדילה. ולכן אם אתה לא מרגיש פחד, זה לא סימן טוב. רוב האנשים מה שהם עושים, ברגע שמרגישים פחד, הם הולכים צעד אחד אחורה, חוזרים לאזור הבטוח. טעות, לא כדאי לעשות את זה. אתה לא נסוג, אל תיסוג אחורנית, להפך, תישען קדימה, הבנתם? תרגישו את הפחד ותעשו מה שצריך למרות הפחד. נדר, דבר חמישי, תאספו את הניצחונות הקטנים שלכם במשך היום. תתחילו לאסוף ניצחונות קטנים במשך היום, כמו איזה שנורר שאוסף שקל פה, שקל שם, נהדר. אז אנחנו שנוררים של הצלחות. אנחנו רוצים כל דבר קטן שהשעון בבוקר צלצל, קום, בסדר? התעוררת מהמיטה, צדר אותה. אכלת, תפנה, תשלוף את הצלחת, הורדת הבגדים, שים בסל הכביסה, תחזיר לארון. שימו לב טוב, כל דבר קטן, תתחילו לאסוף ניצחונות קטנים. כי ברגע שאתה אכלת ואתה שוטף את הצלחת, אופ, יש לך וי כזה, את הרגשה, עשיתי משהו טוב. התעוררת, אתה מסדר את המיטה, אופ, עוד וי, אתה מרגיש, כל הכבוד. השעון צלצל, התעוררת, אופ, עוד וי. כל דבר כזה, כל הרגל כזה, זה כמו עוד קול שאתה מכניס לקלפי. עברנו את הפריימריז, בחירות למועצות המקומיות, אז כל מזמן, כן, זה כבר פסה, אבל הרעיון, כל, אתה לא צריך את כל הקולות. כמו שבבחירות צריך 61%, אותו דבר. אני רוצה שרוב הדברים שאמרתי, עשיתי. התחלתי, סיימתי. בסדר? אז זו הנקודה החמישית והאחרונה. נא לאסוף הצלחות וניצחונות קטנים במשך היום. וכסיפור סיום, יקיריי, ראיתי בן אדם בשם, מה זה ראיתי? כאילו שלחו לי כתבה על בן אדם בשם דזמונד ג'יימס קלברט. טוב, בחור בן 44, מצפון אירלנד. הוא ידוע בשם איש הלגו. די-ג'יי איש הלגו. מה קשור? הוא בנה למעלה מ-50 מודלים של לגו, מקצתם באמת מורכבים, 4,000 חלקים, תקשיבו, באמת, הוא מאתגר את עצמו כל פעם, בונה מודלים סובכים יותר ויותר, באמת, אמן בניית לגו. חזק וברוך. אתה לא מעצמך, אבל הרב, הבן אדם בן 44, אין לו מה לעשות בחיים, כאילו לבנות לגויים, אלא, יש פה משהו עוצמתי. איש הלגו שלנו, הוא אמנם בונה את כל החלקים הללו, אבל בלי כפות ידיים. עוד פעם, קלברט הזה, הוא נולד טרם זמנו, כשהידיים והרגליים שלו לא התפתחו במלואם. קיצור, אז אין לו כפות ידיים. נו, עכשיו תנסו לדמיין, איך אפשר לבנות לגו, לבנות בלגו, בלי כפות ידיים. יקיריי, הבחור שלנו, כבר מגיל צעיר, החליט שזה לא מה שהולך לעצור בעדו. הוא מתעניין בלגו, הוא אוהב לגו, זה שאין לו ידיים, כפות ידיים, בסדר, פרט שולי, לכאורה, אתה רואה שזה מה שהוא עשה. ולכן הוא עושה מה שהוא עושה, גם בלי כפות ידיים, ותבין שהוא, עכשיו הוא התחרה, היה איזה תחרות ככה, לאסוף כספים לילדים אוטיסטים בצפון אירלנד, אז זה התחרות של זוגות, ווג וגיסו הגיעו מקום שלישי, וזה לבנות תוך 5 דקות איזשהו דגם. הוא אמר שזה שהוא הגיע מקום שלישי, זה היה בגלל שזה היה הדגם הכי קשה, בצחוק. אבל מבחינתנו, הבן אדם מראה לנו, יקיריי, יש לו מוגבלות, יש לו איזו נכות מסוימת, זה לא הסוף, אלא רק ההתחלה. וזו העבודה שלנו, לא משנה איך אנחנו עושים, מה אנחנו עושים, קיבלנו נתונים מסוימים, אנחנו ניקח ונמנף אותם, ניקח ונרומם אותם, וכל אחד מאיתנו יכול להגיע רחוק, וצריך להגיע רחוק, ואנחנו רוצים להנחיל את זה לעצמנו, ולילדים שלנו, ובתחילת השבוע, אז אנחנו רוצים באמת לפתוח יריית פתיחה. להתחיל לזכור 5 דברים, ולא ניקח אחד מהם, כבר היה שווה. אמרנו לשנות את הדרך שאתה מדבר לעצמך, נא להקשיב לקולות הפנימיים, והם לא, אם הם פוגענים, מעליבים, נא לשנות אותם. גם אם אנחנו לא שולטים על המחשבה הראשונית, המחשבה השנייה, בוודאי, נא להביא לידי סיומת. דבר שני, התחלתם, ציימו משהו, בסדר? תזכרו שהתת מודע שלנו עוקב אחרינו לראות איך אנחנו עושים, מה אנחנו עושים, תכריחו את עצמכם. דבר שלישי, לספק תוצאות טובות יותר, 10%. תן, תחוף, תן לי מעשר, אקסטרה. תדחוף את עצמך דרך הפחד. דבר רביעי, לא שהפחד יחזיר אותנו אחורה, אלא אדרבה, בוא נעשה עוד צעד אחד לתוך עולם הגדילה, ולא אחורה לאזור הנוחות. תאספו את הניצחונות הקטנים שלכם, התחלתם, סיימו, קמת, צדת המיטה, לפני את הכלים, אחרי זה תחשבן עם אשתך, סתם. בקיצור, גם אם בא לכם לבנות לגו, גם אם חס ושלום אין ידיים, אז יש ראש ויש רצון ויש יכולת, ובדרך שאתה מוצא לך מוליכים אותו, השם יחזק את כולנו. ולכן עד כאן להיום, אז תעבור ללמוד תקופת טכנאי, שלא ישכח, שוב קורס האימהות שלנו, אימהות השראה הורית, קורס שמתחיל מיד אחרי פסח, אבל נסגר רשום השבוע, אז כוכבית 8268, לכולם מעוניינות, לקבל כלים איך לעזור לילדים שלנו, להגיע למקסימום יכולת שלהם, ויהיה רצון שגם בילדים של עצמנו. אז זה עד כאן היום, תודה רבה ללמוד תיקור בפרט טכנאי, תודה רבה לכם, ונתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, גם מחר, שבוא נראה איך אני מקליט את זה, עדיין בצרפת, עד סוף השבוע. כל טוב, בשורות טובות, ויהיה מקסים, להתראות.